במהלך ההרצאה שאני אבוא, הכותרת כאן היא כותרת מאוד מאוד גדולה ובומבסטית, אבל כאן צריך להבין שאנחנו לא נוכל לדון בכל המושג של נס וגאולה במשנת הרמב״ם, כי זה נושא מאוד מאוד רחב וגדול, אבל אנחנו בקצירת העומר ננסה ככה לגבש איזה משהו, דבר מסוים. יותר מאשר שאני אתמקד בגאולה ובנס, אני אנסה להתמקד יותר מדוע אצל הרמב״ם הדרך של הגאולה היא משוללת ניסים. לכאורה מדברים על גאולה, אבל אז איפה ייתכן שהרמב״ם חוזר ומדגיש כל הזמן שהגאולה לא תהיה בדרך של ניסים ושינוי ממהלכם הרגיל של הטבע של העולם? אז איך זה מסתדר עם המושג גאולה? וכמובן זה שייך לתורת הנס אצל הרמב״ם. אנחנו יודעים שמי שביטא בצורה מאוד מאוד יפה את תורת הנס של הרמב״ם זה דווקא בר פלוקתתו הרמב״ם, רבי משה בן נחמן, שתיאר וכתב, והוא, הכוונה הרמב״ם, מגביר הטבע על הניסים. זאת אומרת, הרמב״ם יש לו מין מגמה כזו תמיד להסביר את הדברים בדרך של הטבע. אני אביא דוגמה אחת רק כדי להמחיש, אני גם עמדתי על זה במאמר אצלי, שיש לנו את האגדה הזאת שאנחנו קוראים אותה במשנה על בן זומא, שאומר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי להשתעמר יציאת מצרים בלילות. כן, רבי אלעזר בן עזריה, סליחה. ואז בתלמוד שם דנים, הלו למה הוא אומר כבן 70 שנה? ואז מספרים שבאמת הוא היה צעיר לימים, אבל כאשר באו למנות אותו חכמים, והיה אחד הבעיות שעמדו לפניו, זה הבעיה שעדיין הוא לא נראה כאיש שבא, אז נעשה לו נס וגדל לו זקן. מאוד מאוד מעניין שהרמב״ם, כאשר הוא הולך ומפרש את המשנה הזאת, הרמב״ם לא מסביר כך. הרמב״ם אומר שלמה הוא אמר כבן 70 שנה, זאת אומרת בגלל שהוא היה מתייגע בלימוד, מתייגע יותר מדי, מעל המידה הסבירה, מבלי לדאוג גם לצורכי גופו וחיותה בזה, לכן נחלש, נגרה כזקן. זאת אומרת, הרמב״ם בכלל לא קושר את זה לנס של זקן וחיותה בזה, מצמצם את כל המשמעות הזאת של השינוי הפתאומי, ומסביר את זה שזה כנראה תהליך של שינוי מדורג, שהוא תוצאה טבעית של דפוסי התנהגות שלו, בשמירה על הבריאות שלו ובדרכי הלימוד שלו. זה רק דוגמה אחת כדי לבוא ולמחיש את ה... דרך של הרמב״ם בניסיון שלו לצמצם את המשמעות של הנס. לא ניכנס פה עכשיו להדנה על דברי הרמב״ם וחיותו בזה, גם אם נגיד כמו הגרא שהפילוסופיה הארורה התתו ברוב לקחה, אבל מכל מקום זה הרמב״ם, והוא מה שנקרא ממשה עד משה לא כאן כמשה. כאן אני הבאתי לכם מספר מקורות שאולי נוכל לעמול על המגמה. במקור הראשון, ואגב אני גם אזכיר לתודה את יוסי פרחי וגם אבי חמדי, השתרחו באמת עם זה על הצילום של המקורות וחיותה בזה, והקשר הטלפוני הרצוף ששיגעתי אותם הרבה פעמים, אז ככה שבאמת גם כאן מגיע להם את התודה והברכה. אז במקור הראשון שלפניכם אני מביא את הדברים של הרמב״ם בהלכות מלכים, ששם הרמב״ם בעצם גם חותם את משנה תורה, וזה דבר מאוד מעניין, שימו לב, הרמב״ם פותח את משנה תורה בענייני השקפות וחותם אותם בענייני השקפה. הוא מתחיל ביסוד היסודות והוא מסיים כמיים לים מכסים, זאת אומרת שזה גם חוזר ליסוד היסודות. ואז הרמב״ם מביא לנו, מנדב לנו פרטים לגבי העניין הזה של ימות המשיח. הוא כותב ככה, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם ומחיה מתים וחיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. שימו לב, אז זה דברי חכמים באגדות למיניהם, הוא אומר הטיפשים אומרים. אין הדבר כן. ואיזה דוגמה הוא נותן? שערי רבי עקיבא, חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, המלך המשיח. זאת אומרת, תשימו לב, כשהרמב״ם משתמש במילה דימה, הוא מתכוון שלחו אחרי הדמיון. והרמב״ם בחלק ב' פרק י"ב במורה נבוכים כותב שההימשכות אחר יצר רע, דמיון הוא היצר רע באמת. כן, זאת אומרת, הוא רואה הליכה בדמיון, למרות שזה רבי עקיבא ותלמידי חכמים גדולים, אבל מכל מקום, הרמב״ם כנראה פרש את הדברים על פי המוראות של המציאות. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרד בעוונות. כיוון שנהרד, נודע שאינו משיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא עוד ולא מופת. זאת אומרת, הרמב״ם דווקא משתמש במבוכה שנוצרה בעקבות בר קוזיבה, כדי להביא ראיה שלא צריך נס. כי אם היה עניין שמשיח צריך לעשות ניסים, אז לפני כן רבי עקיבא וחבריו היו צריכים לבקש נס. עצם העובדה שלא ביקשו, אז כנראה הנחת היסוד העקרונית שאין צורך בניסים וחיותה בזה כדי לממש את הגאולה. עד כאן זה לגבי המגמה של הרמב״ם לבוא ולראות את כל המהלך של העניין של המשיח, לא בדרך של ניסים. עכשיו מה שאנחנו צריכים אבל להבין, אז בעצם מה זה הגאולה? אם הכל נשאר כטבע, באותו דרך של טבע, אז מה זה הגאולה? אז כדי להבין מה זה גאולה, צריכים להבין מה זה הגלות. הלוא אנחנו יוצאים מגלות לגאולה, ואז צריך לנסות לראות מה הקשר הרציונלי בין הגלות, אותם דברים שיש לנו בגלות, ומה הדברים שהשתנו או אמורים להשתנות כדי שאנחנו נוכל לתאר את זה כגלות. אנחנו כל הזמן מתפללים על כגאולה. אנחנו כל הזמן מתפללים לגבי שישוב בית המקדש ויבנה. אבל אני מתאר לעצמי שכל מי שאומר את זה, הוא לא מתאר לעצמו את זה בתור תסריט מעשי. מעשי, כן? אז אחד מדמיין לעצמו שהוא קם בבוקר עם טנדר, עם שני כבשים בירושלים. כן? זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה במלל. אבל מבחינה לכם מעשית, איך לתאר את זה, את צריך לדעת מהי הגלות. האם הגלות זה רק חסר קורבנות, או שיש דברים אחרים? הלא הרמב״ם במורה נבוכים פרס כל הקורבנות כתגובת נגד לתפיסות אליליות שרבחו אז. אבל השאלה, אז מהי המהות האמיתית של הגאולה? כנראה צריך להיות איזה מהות מעבר לצד הטכני המעשי של הדבר. ואז אני רוצה לבוא להראות לכם את הרישומים של הגלות, איך הם מופיעים ברמב״ם, ומתוך זה נראה לאן הגאולה צריכה לחתור. הרמב״ם בחלק א' פרק עין א', שזה במקור השני, מראה לנו שבעצם התוצר, אחד מן התוצרים של הגלות, זה אובדן המדעים והחוכמות. הוא כותב ככה, דע כי המדעים הרבים שהיו באומתנו, באמיתת דברים הללו, הכוונה בכל העניין של הכרת האל, אחדות הבורא והדרך של ההוכחות, זה הרמב״ם מביא את זה לפני שהוא הולך לפתוח את כל הסדרה של הפרקים כנגד המתקלמים, כן, בשיטה שלו במורה נבוכים, נגד התפיסה שלהם, שאפילו רומז שם, שאפילו אולי רסד קלט חלק מהם. ואז הוא אומר ככה, הרמב״ם אומר שבעצם המדעים שהיו לנו, שהיו בהירים וטובים, הפילוסופיה, המדע, עבדו במשך הזמן. ובשלטון העמים השכלים עלינו. זאת אומרת, זה תוצאה, שימו לזה, זה תוצאה של הגלות. משך הזמן, ושולטים עלינו עמים אחרים, ואז אין שום דבר, אותם עמים הם שכלים, וידוע שכל שלטון קופץ התרבות שלו. אז אם יש שלטון שכל, שמטפח אמונות פלות, אז זה מה שהוא יקפה על הציבור, זה מה שהוא יזרים. וגם אם יהיה ציבור יחידים, בכל מקום ההשפעה אי אפשר, כמו שאמרו חכמים, כיוון שהאדם נכנס לחנות של בצן, אי אפשר שלא יקלוט, אז ככה גם במצב ההפוך והשני, שמדובר בעניינים של אמונות ודעות. עכשיו אומר הרמב״ם כך, ומפני שלא היו אותם הדברים מסורים לכל בני אדם, כמו שבארנו, ולא היה הדבר המסור לכל בני אדם, אלא מקראות הכתובים בלבד, וידוע שמקראות הכתובים מופיעים בלשון של הגשמה, ולא מופיע בלשון מדעית מדויקת, אלא בלשון מטאפורית. ואז המש גרם לכך שבני אדם מפרשים את הדברים כפשוטם כנראה. וכבר ידעת, רמב״ם מביא לזה דוגמה מהתורה שבעל פה. וכבר ידעת כי אפילו תורה שבעל פה המקובלת לא הייתה כתובה לפנים. כפי הציווי המפורסם באומה, דברים שאמרתי לך על פה, אין אתה רשאי לאומרם בכתב. והרי זו היא תכלית החוכמה של התורה. זאת אומרת, הרמב״ם עכשיו מסביר מדוע התורה שללה או אסרה את הכתיבה של התורה שבעל פה. אז הרמב״ם כאן מביא, מסביר את זה בטעם תועלתני מסוים. לפי שהייתה הרחקה ממה שרע בה בסופו של דבר. אומר הרמב״ם, תסתכל מה קורה עכשיו בזמנו, וזה כל שכן בזמננו, אתה תבין למה התורה אסרה את זה. זאת אומרת, יוצא שלמרות שאפילו כתבו את התורה שבעל פה, מכל מקום אותם נקודות הזהרה שהתורה הזהירה מהם מפני החשש, התממש החשש הזה. ומה הוא, במה זה הייתה? הוא אומר ככה, לפי שהייתה הרחקה ממה שהרע בה בסופו של דבר, כלומר ריבוי הסברות והסתעפות השיטות ומשפטים בלתי ברורים שיראו בהסברת המחבר ושכחש את הרע לו והתחדשו מחלוקות בין בני אדם ונעשים קיצות ונבוכים במעשה. הכוונה, נוצרים אסכולות אסכולות, אין שום דבר ברור לאדם. ותשימו לב, כאן הרמב״ם מדגיש לא תפן של המחשבה אלא במעשה, כי אצל הרמב״ם יש לו עיקרון מאוד גדול של אחידות המעשה. במחשבה כל אדם יכול לחשוב איך שהוא רוצה, אם כי הרמב״ם מגביל את זה, לא כל אדם יש עניינים שהוא לא מקבל את החריגה בהם. אבל מכל מקום יש לנו את הכלל שהרמב״ם מתווה, שבענייני אמונות ודעות לא חל הכלל הלכת של רבים, ורשאי האדם לנטות איך שהוא רוצה, מה שאין כן בתחום המעשי. ואז אומר הרמב״ם, תסתכל על התוצאה מה קורה, שיש הרבה שיטות, הרבה התפלגויות, וזה מה שהתורה חששה. אז בעצם אנחנו רואים שהתוצר של הגלות זה אובדן החוכמה, אבל זה גם האובדן בעצם של אחידות הדעת, של הבהירות של הדברים, של החדות של הדברים, שהופכים להיות מטושטשים ומבולבלים בתוך ערימה גדולה של עניינים שונים. אז אומר הרמב״ם ככה, ואם במשפטי ההלכה חשו לקובעם בספר שיהיה מסור לכל אדם, הכוונה זה חיבור התלמוד והמשנה, מחמת מה שירע בסופו של דבר מן ההפסד, קל וחומר לחבר ספר בדבר מסתרי תורה הללו שימסר לכל אדם. כאן אומר הרמב״ם, אז כל שכן בעניינים הדקים הללו שהם לא מסורים לכל אדם ואדם, ולא כל אדם יש לו את כלי הביקורת המתאימים כדי לפענח את הצפונות הפילוסופיים הגנוזים בתוך דברי החכמים או בתוך המסורת של הנביאים בכתובים, אלא היו נמסרים מיחידה סגולה ליחידה סגולה, כמו שבארתי לך באומרה. טוב, אני לא אקרא את כל הציטט הזה, אבל מה שאני הבאתי את זה פה רק כדי להראות שזה רישום אחד של הגלות, שזה אובדן החוכמה, אובדן המדעים, שזה גם גורם לאובדן החידות אחד אך גם במעשה ובהכוונה הישרה של בני אדם, שאצל הרמב״ם זה היה עיקר גדול לכוון את כולם בדעותיהם. זה נקודה אחת. עכשיו אני מביא עוד דוגמה של העניין הזה, זה בחלק ב' פרק י' א', שהרמב״ם אחרי שהוא מסביר שם את המושג מלאך, ומסביר שם את המושג של השפע, אתה יוצא בזה את המשמעות שהמילה מלאך זה לא איזה משהו פיזי, אלא זה מושגים שכל פעם מולבשים על עניינים אחרים, אז הרמב״ם שם כותב ככה, וכל הדברים הללו כבר בארנו שאינם סותרים מאומה ממה שהזכירו נביאנו בנושאי תורתנו. כוונה כל הדברים הללו שהוא מפרש אותם בצורה על פי המדע, שם הוא אומר שלא כל דבר שאני אביא בספר המדע אני אתחיל להרחיב לך, כי אני אתם מתוך נקודת הנחה שאתה מכיר את זה. לפי שאומתנו אומה חכמה שלמה, כמו שפרש התעלה על ידי האדון אשר הביא לשלמותנו ואמר, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אלא, אז מה קרה? איך זה יכול להיות שלפתע פתאום יש התנגדות חריפה לשילוב של פילוסופיה, לשילוב של המדע, ודווקא על ידי אנשים שהם נושאי דגלה של תורה? אז זה מה שאומר הרמב״ם, מסביר את העניין. אלא שכאשר כלו תורתנו רשעי העמים השכלים והשמידו חוכמותינו וספרנו והבידו חכמנו, עד שחזרנו להיות שכלים כמו שיעד לנו בחטאינו ואמר, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבונם תסתתר, ונתערבנו בהם ועברו אלינו השקפותיהם כמו שעברו אלינו מידותיהם ומעשיהם. שימו לב, הרמב״ם כאן מביא את ההשפעה התרבותית. זאת אומרת, בגלל שאנחנו נשלטים על ידי תרבויות אחרות, כן, דתות אחרות, שהרמב״ם מכנה אותם כאן שכלים, אז ממילא לא רק שהם עשקו מאיתנו את החוכמה שגזלו אותה, אלא גם מבחינה תרבותית קלטנו מהם, כמו שאומר הרמב״ם שקלטנו גם את המידה שלהם. מאוד מעניין שבפסוק הזה הרמב״ם משתמש גם בפתיחה למשנה תורה, אז כנראה הוא רומז שגם במישור ההלכתי התחוללה, ואנחנו יודעים מביקורות שונות של הרמב״ם לגבי מנהגים מסוימים שהוא מסביר על השפעות אליליות שחדרו. ואז הוא מביא את הפסוק, וכמו שאמר בדמיון המעשים והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, כך אמר במה שעברו אלינו השקפות השכלים, ובילדי הנוכרים יספיקו, תרגמו יונתן בן עוזיאל עליו השלום, ובנימוסי עממיה יאחון. שמעתי שמביאים בשם הרב שלמה מהר שאמר על הפסוק הזה יספיקו, מפה בא ביטוי באנגלית, speak, English, זאת אומרת נמוסי עממיה שהשפה הרשמית הופכת להיות אנגלית, יספיקו, מלשון speak English, ככה המצב פה רמז, יספיקו. וכאשר דגלנו אנרגיה לשקפות השכלים, באו הדברים האלה הפילוסופיים כאילו הם זרים לתורתנו כזרותם מהשקפות השכלים, ואין הדבר כן. זאת אומרת, נמצא לנו כאן הרמב״ם אומר שהשפעת הגלות, תרבות אחרת שולטת, מכתיבה את התפיסות שלהם, עם ישראל נמצא בתוך התרבות, קולט גם חלק מאותם דברים, עכשיו במשך הזמן מתרגל לאותם הדברים, ואז מה קורה? כאשר אומר הרמב״ם, כאשר אני בא ומציג את הדברים כהווייתם, לפתע פתאום זה נראה שדבר זר ומנוגד. אבל זה לא זר בגלל שבטבעו ובמהותו זה זר. זה לא זר בעצם, אלא מצד המקרה, הנספח. לא מצד המהות של הדבר עצמו. זה עוד נקודה אחת שאני מביא אותה לגבי הרישומים של הגלות. אנחנו רואים את הרישומים של הגלות גם בהיבט אחר לגבי התפילה, הלשון. נשים לב במקור 4. הרמב״ם פותח את הלכות תפילה שהוא מתחיל במצוות עשה של התפילה. מסביר את העניין של לפי התורה בעצם שאין נוסח מסוים קבוע, אחר כך הוא מסביר על חכמים שהקבילו את זה בגלל בית המקדש, אבל כאן הרמב״ם נדרש להסביר מדוע בעצם קובעים נוסח אחיד לכולם. הלא התפילה היא ביטוי של האדם לרחשי ליבו, וכל אחד יבקש פי צחות לשונו. אז מה קרה שבעצם גורמים לכך שמנסחים נוסח אחיד לכולם? הרמב״ם כותב ככה, כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע, נתערבו בפרס ויוון ושאר האומות, ונולדו להם בנים בארצות הגויים, ואותם הבנים נתבלבלו שפתם, והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה. וכיוון שהיה מדבר, אינו יכול לדבר כל צרכה בלשון אחת, אלא בשיבוש. כשנאמר ובניהם מדבר חצי אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם. ומפני זה, כשהיה אחד מהם מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו, או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש, עד שיערב עמה לשונות אחרות. זאת אומרת, לא יכולים להגיד, החשיבות של לשון הקודש, אנחנו רואים שהרמב״ם, יש לזה מאוד חשיבות, אני אעמוד עליה אחר כך, אחרי שאני אסיים את המקור עצמו. וכיוון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו ותקנו להם 18 על הסדר. שלוש ראשונות שבח לשם, ושלוש אחרונות הודיה, ואמצעיות יש בהם שאלת כל הדברים שהם כמו אבות לכל חבצי איש ואיש ולצורכי הציבור כולם, כדי שיהיו ערוכות בפי הכל, וילמדו אותן במהרה. אבל יש כאן עוד חשיבות אחת, ותהיה תפילת אלו העלגים תפילה שלמה, כתפילת בעליה לשון הצחה. ומפני עניין זה תקנו כל הברכות והתפילות הסדורות בפי כל ישראל, כדי שיהיה, נשים לזה לשון של הרמב"ם פה, כדי שיהיה כל עניין ברכה ערוכה בפי האלה. שימו לב, הוא לא אומר הלשון אלא עניין, וכאן אנחנו צריכים להיזכר לחשיבות של הרמב״ם ללשון. הרמב״ם כשהוא פודח את המורה נבוכים וקודם מאמר זה, בא לבאר ענייני שמות שבאו בספרי הנבואה. הוא לא אומר שמות אלא ענייני שמות. ומי שיסתכל גם בחלק א' פרק י', שם שהוא מסביר שכשהרמב״ם אומר שאני בא לבאר איזה מילה, אני לא מתכוון לצורה המילונאית שלה, אלא שצריך להשליך אותה בהתאם לעניינים המהותיים שלה. ומורי שמה בערה כותב, לא מילון ולא ספר שורשים, אלא זה משהו שבא לפתוח שערי בינה. אז כאן יש חשיבות ללשון שהרמב״ם רואה אותה, שהיא לא רק לעניין התפילה, אלא בכלל לפרשנות התורה. אנחנו יודעים שכשהרמב״ם פותח במסכת אבות, שכתוב והווה מחשב את זה מצווה קלה כמצווה חמורה, אז הרמב״ם שם אומר מצווה קלה כגון לימוד לשון הקודש. מה החשיבות של לשון הקודש? למרות שהרמב״ם שהוא סובר שהיא לא אלוהית, אבל לשון הקודש היא חשובה בפרשנות. הפרק הראשון של מורה נבוכים, חלק א', פרק א', הרמב״ם מבאר שם את המילה צלם. והרמב״ם מראה לנו שם מאוד מעניין, הוא אומר, כבר חשבו בני אדם כי צלם בלשון העברי יורה על תמונת הדבר ותארו ויביא זה להגשמה, כי אומרו נעשה אדם בצלמנו. נשים לב, הרמב״ם אומר יש כאן טעות לשונית שגוררת איתה טעות פרשנית. כשהוא מגיע לפסוק נעשה אדם בצלמנו, וחשבו שהשם על צורת גוף. הטעות הפרשנית הזאת מה גוררת איתה? טעות תיאולוגית. וחשבו שאם יפרדו מזאת האמונה יחזימו הכתוב, גם ישימו השם נעדר. זאת אומרת, מה קורה להם? הם רואים זה טקסט שהם קדשים אותו. עכשיו הוא בא עם פרשנות לשונית שגויה, הוא קורא את הטקסט המקראי, מפרש אותו, ואז מתוך זה הוא מצמיח לו ישועות ואמונות שלו על פי התפיסה הלשונית שהוא תפרש, ואז ככה משתרש את האמונה המוטעת בשם הדת. וזה הופך להיות עכשיו שאם יחשבו ש... זאת אומרת, וישימו גם את השם נעדר, זה בשבילהם נראה חשב הכתוב. ואנחנו יודעים שהרבד העיר על כך בלכות תשובה פרק ג', שהרמב״ם כותב, כל האומר שיש בורא אבל הוא בעל צורה וגוף, הרי זה מין, אז הרבד כותב שמה, ולמה קרה לזה מין? והלא גדולים וטובים ממנו הלכו בזוהם מחשבה, בפרט במה שמצאו באגדות המשפשות הדעת. זאת אומרת, הרבד מכיר באפשרות כזו שיש בני אדם שחוגים וחושבים ומציירים את האל בצורה פיזית. אז מכאן אנחנו מבינים למה החשיבות של הרמב״ם ללשון. זאת אומרת, הגלות יצרה לנו משגה גם בלשון, ואז זה גם גרב, ולכן כל מורה נבוכים מהו? באונים של הלשון. לכן שהוא מבאר צלם, הוא מתחיל בלשון העברי, כי הרמב״ם מבין שכנראה למדו את המילה הזאת מכל מיני השפעות לשוניות אחרות, וזה מה שגרם להם להבנה שגויה. כן.
כדי להעיר כאן, תערה חשובה במאמר מוצגה, לשלוט ההלכות הללו שהבאת מלכות תפילה מתוך הרמב״ם, שימשו לחכמי תימן הקדמוני, והם תרגמו אותם לערבית, והציגו אותו כפתיחה של התקרה לקדום.
זה מאוד מעניין. זה חשוב מאוד.
לפני ההקדמה של מהרית, ולפני ההקדמה של בשירי, ההקדמה הקדומה ביותר לתקלן התימני הקדום, לקוחה מלשונו של הרמב״ם בהלכות תפילה, ההלכות הללו מתורגמות בערבית יהודית תימנית קדומה.
זה הערה מאוד יפה, הערה שבאמת רק מלמדת באמת עד יותר על הזיקה הזאת של ההבנה גם של חכמי תימן, שזה באמת אחד מהמפעלים של מוריש, תמיד ניסה לשזור את מפעלו של הרמב״ם לתוך יהדות תימן, ושיהדות תימן יצקה את הדברים שלו, לא רק בגלל שזה היה הרמב״ם, אלא בגלל שהיה להם מסורות קדומות שצורת החשיבה, ויש לנו רמז לכך באיגרת תימן, שהרמב״ם אומר כל היום הוגים בתורת משה, כל היום הוגים, כן, הולכים בדרך הורי רב אשה, זאת אומרת הם הולכים על פי שיטת התלמוד, פוסקים מהתלמוד באופן ישיר, זה מה שמחזק באמת את העניין הזה.
דרך אגב, סליחה, רק שנייה, הציטוט הזה שהבאת מדברי הרמב״ם, הולכים בתורת רב אשה,
כן, כל היום הוגים בתורת משה, הולכים בדרך הורי רב אשה,
החרוז הזה מוכיח שגרסתנו רב אשה ולא אשי כגרסתם של אחרים, הוא בעצם מציין את ההגיעה הקדומה, ויש לזה עוד הוכחות למקורות אחרים שלא כאן המקום לפרט. בבקשה, מה רצית לשאול?
רציתי רק לה, זה לא הבנתי שהרמב״ם אומר שהגלות גרמה לאובדן החוכמה והדעות.
כן,
זה לא מובן איך. בדבר שני, שהגאולה אמרת היא דווקא צריכה להיות, יש בני אדם חושבים שזה בדרך נס, אין הדבר כך. יודעים שאדם גואל את בני משפחתו וגאל את
ממצרו
וגאל את ממצרתו וכולי ביתרא גאולה דינת הידעו הצלה בידי משהו.
הערה יפה, אבל לגבי מה שאתה אמרת, איך הגלות, לא צריך להרחיק לכת, אתה יכול לראות את הימן שבאו לפה עם ספרים, לקחו את כל הספרים שלנו, כן, אז הנה, אתה רואה, חוכמת הימן היום שאתה רוצה לנבור, אתה לא מוצא. זאת אומרת, אתה צריך ללכת רק לאוניברסיטה, למכון לתצלומי כתבי היד.
למה לא נבהר את גלות כמו הערבית? ג'לאיה, היינו העברה ממקום למקום.
עכשיו, אם נבהר
את הגלות
כעבר
מקום
נוכל
להסביר אחר כך מדוע באמת
עבדה החוכמה והדעת מעמנו. לא, זה גם כן, זה הכל קשור באותו... זה ערה מאוד יפה, זה אחד קשור בשני, אני לא חושב שאחד מוציא את השני. מכל מקום, לא משנה, עד כאן ראינו את הרישומים של הגלות. מה היא גורמת בעצם? אובדן החוכמה, אובדן התורה וגם אובדן הפרשנות, אובדן הלשון, שזה בעצם הלב ליבה של כל התורה כולה. עכשיו אני עושה את זה ככה, עושה עכשיו את נחתה, ואני רוצה לעבור לעוד נקודה מסוימת, הלא בתוך המסגרת הזאת שהרמב״ם רואה שהדברים הם לא בדרך נס, אז יש לזה השלכת גם איך הוא תופס את תורת הרע. כי אם אנחנו מבינים איך הוא תופס את הרע, אז אנחנו נבין גם מהו הידיעה הטוב. אז כאן אני הבאתי קבע מתוך המורה נבוכים איך הרמב״ם רואה את הרע. הרמב״ם לא רואה את הרע כאיזה מהות בפני עצמה, אלא זה תוצר של העדר. אז השאלה איך זה בא לידי ביטוי אצל בני אדם, אז בוא נסתכל איך זה בא לידי ביטוי אצלו, כי אצלו אין את המושג הזה צדיק ורע לו וכיוצא בזה, כל מה שהתחבטו בו הרבה בספר איוב. אז נסתכל פה בקטע מה שמופיע באמין השני, זה בעצם חלק ג' פרק י' ב' ואמין השני מן הרעות. לא, במקור חמש, סליחה, אני עזלתי לצד השמאלי. במורה נבוכים חלק ג' פרק י"ב, כן. ובאור הדבר, שם הרמב״ם מביא שם את מה שאנשים סוברים, שבעצם יש, כשאתה בודק את הטובות והרעות, אתה רואה שיש יותר מדי רעות. והפנייה בעצם בתור טרוניה כלפי הבורא על הרעות שיותר. אז הרמב״ם אומר שאם אתה תתבונן, אתה תראה שבעצם הרע הוא לא בא מהשמיים, וצריך לבדוק, אז מהו הרע הזה שאנחנו מדברים עליו? אומר הרמב״ם ככה, אז כדרכו של הרמב״ם למפות את הדברים, ובאור הדבר שכל רע שירע לאדם חוזר אל אחד משלושה מינים. המין הראשון מן הרעות, מה שירע לאדם מצד טבע האבייה והיסד, כלומר מחמת שהוא בעל חומר. בעצם עובדת היות האדם בעל חומר חושף אותו למקרים, למקרים רעים. זה החומר, זה מה שיש, אין מה לעשות. כי משום כך נפגעים מקצת בני אדם במומים וחסרונות מלידה. שימו לב, הרמב״ם לא מסביר זה על פי תורת הגלגול, הוא מסביר שפגעים מלידה זה גנטית שזה עובר, היום יכולים לאשש את זה בצורה יותר טובה וברורה. או שיראו מחמת שינויים הנעשים ביסודות כקלקול האוויר או הברקים ושקיעת האדמה, צונמי, כן? וכבר ביארנו כי החוכמה האלוהית חייבה שלא תהיה הוויה כי אם בהפסד, ואלמלא ההפסד הזה האישי לא התמידה ההוויה המינית. כאן הרמב״ם מביא טעם מאוד מעניין שאולי לנו יישמע מוזר, אבל הרמב״ם כאן רוצה לבוא ולהסביר את העניין של המוות. אומר הרמב״ם שהמוות, החיסרון, הוא חלק מהטוב של הבריאה, כי זה יוצר דילול שאחר כך הבריאה ממשיכה. אם היו נשארים מאז ועד היום אנשים אחד על השני, לא. זאת אומרת, אז לנו, אנחנו תופסים את זה כרע מצד הרגע שלנו, אבל לא מצד מהות המציאות. מצד המציאות זה התנועה הבלתי פוסקת. כן, כמו שאמר אפלטון, אין אדם טובל באותו נהר פעמיים, הכל זרימה. אז עכשיו אומר הרמב״ם ככה, זה שיתמע וזה אומר, ומי שירצה להיות בעל בשר ועצמות ולא יתרשם ולא ירעו דבר ממאורעות החומר, הרי רצה לאחד בין ההפכים בלי שירגיש בדבר. וכאן הרמב״ם אומר את הדברים האלה בזיקה למה שהוא יכתוב בחלק ג' פרק תתבב, לנמנע טבע יציב ולא ישתנה. זאת אומרת, יש גם דברים שאפילו האל מוגבל מבצד הנמנע, יש נמנע לוגי ויש נמנע טבעי. זה ההבדל בין שתיים, בין נמנע לוגי זה לא יכול להיות, לאחד בין ההפכים זה נמנע לוגי, שגם אפילו האל לא יכול להתערב בעניין הזה. אז אומר, אתה רוצה ליצור איחוד של ההפכים שזה אי אפשר, זאת מציאות ועל המציאות אני לא יכול מעבר. עכשיו הוא מביא כאן גלנוס הרופא, נכון הדבר אשר אמר גלנוס בשלישי מן התועליות, אמר אל תשלה את עצמך בהבל שאפשר שיתהווה מדם הנידה ושכמת זרע חי, חי שלא ימות או שלא יצטער או תדיר תנועה או בהיר כשמש. זאת אומרת, אולי כאן יש הפניה למה שאומר בעצם עקביה בן מהללל, מאין באת? אומר, אם תסתכל מאין באת, אז אתה תראה שלא יכול לתת מהחומר הזה משהו בהיר יותר ומשהו בלתי מתרשם. אני כאן מדלה קצת, כי זה לא צריכים להיכנס לתוך כל הפרשנות. כן, כן, בסדר, זהו, לכן אני גם מדלג. והמין השני מן הרעות הוא מה שירע לבני האדם זה מזה, כי השתלטם זה על זה. והרעות הללו יותר מרעות המין הראשון. זאת אומרת, יש רעות שהן מצד הטבע. רעות אחרות באות מצד בני אדם שמזיקים זה לזה. אני אדלג למין השלישי. המין השלישי מן הרעות הוא מה שירע לאדם ממנו, מפעולתו, הוא עצמו. וזהו המצוי הרבה. והרעות האלה יותר מרעות המין השני בהרבה. ומרעות המין הזה צועקים כל בני אדם. וזהו אשר לא תמצא מי שאינו חוטא בו על עצמו. כן, ועל המין הזה מן הרעות אמר שלמה, איבל את אדם צלב דרכו ועל השם יזעף ליבו. אני מדלג למקור הבא. תשימו, אני הבאתי זה בכוונה רק כדי שנראה את המדרג שהרמב״ם מפרש את זה פה, שרואה שיש שלושה סוגי רעות, והרעות המרכזיות יותר זה מה שהאדם עושה לעצמו. אם זה באכילה לא נכונה, אז היוצא בזה. כאן אני, תסתכלו במקור שש, הרמב״ם חוזר פחות יותר על הרציונל, אבל אני גם אדלה גם בתוך כאן, וכדי להביא לנו את ההסבר, כי הרמב״ם נותן את ההסבר, מה הקשר בין הרעות האלה, אנחנו מדברים עלו על הגאולה, שיתפך המצב. אז איך זה יתפך המצב הזה? אז אומר הרמב״ם ככה, הרעות הגדולות הללו הנעשות בין אישי בני אדם בזה לזה, כפי המטרות והתאבות והשקפות והדעות, כולם גם הם נספחים להיעדר. לפי שכולם מחויבי השכלות, כלומר מעדר החוכמה, כשם שהסומה מחמת עדר הרעות לא יחדל מלהיכשל ולחבל ולחבול גם בזולתו, מחמת מה שאין לו מה שינחהו בדרך, כך כיתות בני אדם כל אחד פי ערך שכלותו פועל בעצמו. אני מדלה קצת, תשימו לב, הרמב״ם עכשיו חוזר לימוד המשיח. ככה, כי בידיעת האמת מסתלקת האיבה והשנאה ויבטלו נזקי בני אדם זה לזה. הוא כבר הבטיח בדח ואמר וגר זאב עם כבש ונמר עם די ירבש ופרה ודוב תרענה. ואחר כך נתן הסיבה, הפסוק מביא לנו את הסיבה איך זה ייתכן שבימות המשיח זה ישתנה, ואמר כי סיבת סילוק אלה השנאות וההתקוטטויות וההשתלטויות היא דיעת בני אדם אז אמיתת האלוה. ואמר לא ירעו ולא ישחידו בכל הר קודשי, לא ירעו, כן, לא ירעו ולא ישחידו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מחסים. אז אתם רואים, על ידי הדעת, ובזה אני אגיד לכם את זה על בית המקור השביעי, ששם הרמב״ם קודם על מטרת התורה. הלא אם אנחנו אומרים שחוזרת התורה לכסדרה, אז הרמב״ם קודם מטרת כלל התורה שני דברים, תיקון הגוף ותיקון הנפש. תיקון הגוף זה שימצא לאדם הדברים הבסיסיים שלו לקיומו, אבל גם לתת לו את מערכת המידות, ומצד שני גם תיקון הדעות, לתת לו השקפות נכונות, שבאותם השקפות הוא לא רק מקיים חברה לשם תועלת סוציאלית חברתית, אלא גם לשם השגת הבורא. ושני אלה המטרות בעצם הם שיביאו את השלמות הגאולה. אז מכאן נבין למה הרמב״ם לא מסביר את הדרך בתורת נס. הלא נשים לב, לימוד הלשון, לימוד חוכמות, הלא הקדוש ברוך הוא, כמו שמסביר הרמב״ם בפרק שמיני משמונה פרקים, השם לא מתערב לאדם במצווה או בעבירה. והגשמה של החוכמה, של הלימוד, של היעדים, של המידות, זה תלוי בבחירתו וברצונו של האדם. לכן לא שייך שיהיה התערבות כזאת. לכן הרמב״ם מנטרל את כל המשמעות של הנס כדי לבוא ולהראות לנו את ההתוויה הזאת שהיא צריכה להתממש ולהתגשם בשתי המטרות האלה, תיקון הגוף ותיקון הנפש. ברוכים תהיו, תודה לכם. הכוח בצורה של טוב. חצי ש...
אתה דיברת על הסיפור, ברור שפדרת הפסקים כבאמת קצת ברמב"ם. השאלה היא, האם ישנה התפתחות היסטורית, האם הרמב"ם צופה עתיד מזהיר יותר להיסטוריה, ואם אנחנו יכולים לעמוד בדבריו על איזושהי התפתחות מגמתית היסטורית. זאת אומרת, האם האנושות... האנושות מתקדמת איזשהו מקום. עכשיו, יש מקור אחד
חלק ג' פרק למד ב',
ברור שזה טוב, אתה מכיר
חלק ג' פרק למד ב',
לא, זה בלכות מלאכים, דווקא מה שאומר בלכות מלאכים שהאסלאם
וכו', ישרים דרך למשיח.
זה המקור היחידי מה שאני מכיר, אבל עכשיו אני אוסיף עוד מקור לכאורה, שאפשר לדבר על התפתחות היסטורית כאן הרבה נקודה מאוד מעניינת, שזה מה שהגויים עושים ביחס אלינו, הם בעצם הופכים ליותר דתיים ומחכים אותנו בשביל למשוך אותנו. ובעוד שאנחנו מחכים, בעוד שאנחנו נמצא, לקחנו שירן קורבנות, זה לא דבר מהותי לפי דת הרמב"ם, לקחנו מהפגניות ושירן את זה למצב טובים וסתרנו את זה לדברים טובים. אומר הרבה, הם לוקחים את הדברים המהותיים ולכן הם מתקרבים אלינו. כלומר, הם בעצם מתקרבים אלינו, הם רוצים לקרב אותנו אליהם, אבל בעצם ככה הם מתקרבים אלינו. אולי זה המקור הנוסף שאפשר לדלות, מכך שיש לה איזושהי התפתחות היסטורית לקידום טוב יותר גם לשיטת הרמב"ם, ולא לפי שיטות הרמב"ן ועוד אחרים לבוא בהם.
הבינו הרי, השאלה שלך עצמה הייתה חצי הרצאה. אני מקווה...
אני אתן לך רק...
אני מקווה שהתשובה תהיה יותר קצרה מן השאלה.
אני לא אכנס לך כל ההסברים. אני לא אכנס לך כל ההסברים, אבל אני הייתי מציע לך, תקרא טוב את מה שהרמב״ם קודם בפתיחה ללכות עבודה זרה, שהוא מראה לך את התהפוכות שחלו שם. שהיה אברהם, חזרו עוד פעם לעבודה זרה. זאת אומרת, זה לא מעיד על התפתחות שהולכת לכיוון חיובי אחת או משהו כזה. זה מעין שזה בעצם ככל שיש בני אדם, אולי לכן גם הרמב״ם קודם, אם תשים לבלכות מלאכים, הרמב״ם, זה תהפוך, מפה זה ראייה חותכת ובזה אני אחתוך, הרמב״ם כותב, ואם יקום איש מבית דוד, למה הוא כותב ואם? אם היה ברור לו, היה כותב כשיקום. מה זה ואם? משמע שהוא משאיר את זה בספק. ואם יקום איש מבית דוד הוגה בתורה, אם אתה ברור לך שיבוא, כשיקום איש, מה זה ואם יקום? משמע שכאן הוא רואה את זה לא כדבר שהוא הכרחי וקבוע עם קטע מסוים.
נדון, ריבון הורי. אנחנו קצובים בזמן. הזמן קצר, אני מודה לך רבי אליהו. תודה רבה גם לשואלים ובעיקר למרצים הנכבדים, לידידנו הפילוסוף אוהב החוכמה שאותו כמשמעו רבי אליהו נגר, שלימד אותנו עוד פרק במחשבת חז"ל על פי רבנו הרמב״ם, ישר חילו לאור הייתה וימשיך ויעלה במעלות התורה והחוכמה. ואם זמן הגאולה טרם הגיע, הרי זמן התפילה ודאי הגיע, ואנחנו על כן נבוא להתפלל תפילת מנחה, מיד אחריה נשוב ונשמע את שתי ההרצאות הנוספות מפי המרצים הנכבדים לאחר תפילת מנחה.
ما شيرت انت 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 Thank you.